דף קפי עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אומרת הגמרא, היי אברבן כדהבל אל רש גלותה בבופתני. אני כבר אומר, אני לא יודע, אבל בבוקר ראיתי שמי שיש לו שוטנשטיין, אז אנחנו לא מסבירים עכשיו כמו הפירוש שמופיע בשוטנשטיין, כי זה הפירוש השני. ואנחנו מדברים לפי הפירוש הראשון שברשי, ואחרי זה נעבור לפירוש השני. אנחנו מדברים על אילן גדול, תמונה 159, אילן גדול. האילן הזה יש לו הרבה מאוד צל, ובבופתנים היו מגדלים את זה לצל, ותחת האילן הזה היו יושבים, אוכלים שם, משוחחים שם, וזה היה איך? על הלוז'ה. משהו חדש, זה במה הטורקית? ככה קוראים לזה? פולנית. טוב. האברבנקי הזה, האילן הגדול הזה שהיה עומד לצל, נמצא כרגע בתוך בוסטן. הבוסטן הזה הוא לרוב גדול יותר מבית שעתיים, שטח רחב מאוד, שם היו מגדלים עצים, זה מקום כזה שלא הוקף לדירה, זה לא, בתמונה תרחיב את השטח. 30 סאה, נמצא בדרך כלל אצל מלכים, שרים. המקרה שהיה שהריש גלותא היה מעוניין בשבת להגיע שם לשבות מתחת לאברבנקי הזה, להסתובב שם מתחת לאילן. הבעיה שיש לו, שזה מקום שיותר מבית צעתיים, זה לא הוקף לדירה, אי אפשר לטלטל שם. אמר לי לרבונה בר חיננה, ליעבד מר תקנתה, דלמחר נאכול נעם האטם. שכבוד הרב ידאג, שמחר נוכל לאכול שם בצהריים. אזל, הלך רבונה בר חיננה, עבד קנה קנה פחות משלושה. אז הוא עשה שם, כמו שרואים ב-159, איזשהו חדרון, החדרון הזה זה כמו סוכת השומרים, שומרה כזאת, שם שמו את חלק מהאוכל, שם זה מקום מוקף במחיצות, הנה מחיצות, אבל פחות משלוש, יש על זה תורת לבוד, וזה כמו סוכת השומרים. המטרה, שעכשיו המקום הזה זה מקום שיש בו דיורים. אם יש בו דיורים, אז גם יותר מבית צעתיים מותר לטלטל בתוכו. זה היה התפיסה של רבונה. אז הלך רבה, שלפינו, הלך רבה ועקר את כל העצים האלה. למה? כי רבה אחד הקנים האלה. למה? כי רבה אחד שזה לא נחשב תקנה. אז רבה אמר, צריך לעקור את זה כדי שלא יהיה מזה מכשול. אז על רב פאפה ורבונה ברד רב ישוע שהיו תלמידי רבה, נקטינו מבטרי, אחרי שרבה הוציא את זה מהאדמה, הם הלכו וסילקו את זה מהמקום. למה? שלא יספיק רבונה לקחת את זה עוד פעם, ולעשות שוב את הקנים האלה לפני שבת, וליצור מכשול בשבת. אין שם בער, זה לא נוגע, זה לא עולי רגלים. אין תקנה כזאת. למחר, מספרת הגמרא בשבת, הייתי בי רבינה לרבה, ורשי בפירוש הראשון שלפנינו סובר, שהשאלות שנשאלו על רבה זה לא קושיות על שיטתו, אלא הפוך. וראיה לשיטת רבה, שרבה נהג נכון בזה שהוא קלקל את אותם קנים. למה? נאמר לנו בברית העיר חדשה מודדים לה מישיבתה וישנה מחומתה. אנחנו כבר דיברנו שכדי לעשות עירובי תחומים, אדם שמעוניין ללכת יותר מ-2,000 אמה ממקומו, אז הדין הוא שהוא יכול לשים סעודה אחרי 2,000 אמה, ואז ללכת ולהגדיל את התחום. בוודאי שאדם שרוצה ללכת בתחום, יכול ללכת מהעיר, שזה דלת אמות, עוד 2,000 אמה. ועל זה נאמר פה בבריתא, שאם זה היה עיר חדשה, מאיפה מודדים את ה-2,000 אמה הנוספות שיש לו מתוך הדלת אמות שלו? עיר חדשה מודדים מהמקום האחרון של ישיבתה. זאת אומרת, בעיקרון יכול להיות שיש לנו בתים שהם נמצאים 2 קילומטר לפני החומה. מהבית האחרון עוד 2,000 אמה. לא מתייחסים לחומה. אבל אם זה היה עיר ישנה, אז מודדים 2,000 אמה מהחומה שלה. והברייתא בעצמה מבארת איזו היא חדשה ואיזו ישנה. מה זה נקרא בית חדש, עיר חדשה? ומה זה נקרא עיר ישנה? שבעיר חדשה אתה מודד לה ממקום הישיבה, מהבית האחרון. ואילו בעיר ישנה אתה מודד מהחומה. חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה. ישנה ישבה ולבסוף הוקפה. אם זה עיר כזאת שקודם היה שמה חומה, ורק אחרי זה באו בדיורים, ההגדרה זה עיר חדשה, זאת אומרת, שאי אפשר להתייחס לחומה. כי אנחנו אמרנו שרק ישב דיורים ולבסוף הוקף, אז אנחנו אומרים שהמחיצה משמשת מחיצה. אבל אם קודם היה מחיצה ואחרי זה היה דיורים, אין תועלת במחיצה. לכן, אם היא קודם ישבה ולבסוף הוקפה, אז אנחנו באים ואומרים שאפשר לטלטל מהחומה, כי הרי החומה זה תוחם את העיר, ואפשר לתת לו עוד 2,000 אמה. אבל אם קודם זה היה חומה ואחרי זה ישבה, אין יחס לחומה, הבית האחרון זה סוף העיר. לשמור מפני חיות רעות, אבל זה לא עוזר לענייני שבת. אומרת הגמרא, הנה ראיה לשיטת רבא. רבא בא ואומר, מה הפטנט שניסה לעשות רבונה באותו מקום? רבונה בא ואומר, אני אהפוך את השטח שאינו מיועד לדיורים, כי זה הרי בוסטן, אני אעשה שם סוכת שומרה לשומר, וממילא המקום הזה יהיה מקום המיועד לדיורים, ואז אפשר לטלטל אפילו יותר מבית שעתיים. בא רבא ומוציא לו את הקנים, אומר לו רבא, על מה אתה מדבר? זה מקום שהוקף שלו לצורך דירה, ועכשיו אתה שם בפנים דירה, המחיצה לא מועילה, אתה תעשה מכשול. ראיה שנייה, אמר לרב פאפה לרבא עוד, ואז לפי רבא יהיה אסור לטלטל. לכן רבא אמר שלא יהיה מכשול, ואנשים יבואו לסמוך הרי שגלות על הקנים, אין קנים, אי אפשר ודאי לטלטל. ראיה שנייה, אמר לי רב פאפה לרבא, ואמר רבתי מחיצות הדרכלים לא שמה מחיצה. רש"י מסביר שהכוונה היא שהיו עושים איזשהו סוכה לטובת הבנאים. הכוונה היא כנראה מקום מוקף משלוש רוחות, כדי שבזמן שהם עוסקים בבנייה ויש שמש שמכה עליהם, אז המחיצות האלה מגינות מפני השמש. הפעם אני זוכר שהייתי ילד בירושלים, כשהיו בונים בניין היו עושים כזה סוכה, ושם היו יושבים ומסטטים את האבנים מתחילת הבנייה עד סופה. דבר כזה מוקף שלוש רוחות שעומד כהגנה מהשמש. אבל זה לא מקום שמיועד לדיורים, זה מקום שמיועד להגן כרגע בזמן העבודה. אומרת על זה הגמרא, למה באמת מחיצות כאלה של בנאים אין להם שם מחיצה? אלמה, כיוון דלצניעות העביד עלה לא הווה מחיצה. דבר כזה שבא להסתיר את הבנאים, צניעות זה לא רק שהוא יוכל להתפשט שם, צניעות הכוונה היא להגן עליו. כיוון שזה בא להגן מפני השמש, אז ממילא אנחנו אומרים שדבר שנעשה מפני הגנה ולא נעשה לדיורים, והגדרת שבת זה לא מחיצה. אם ככה, טוען רבא לרבונה, מה אתה עושה? עושה מחיצת קנים שהמטרה סוכת שומרה, על מנת שאותו שומר יוכל לשבת במקום. הסוכה השומרה זה לא דבר שמיועד לדיורים. זאת אומרת, גם אם היינו מוצאים מישהו שסובר, שגם אם היה לנו מקום שקודם הוקף, ואחרי זה ישבו בו דיורים, ונחשב מספיק כמחיצה, ומתיר את המקום בטלטול, אבל ודאי שסוכה כזאת, מחיצת קנים, זה סוכת השומרה, ובכזה מקרה אין לו דין של מחיצה. ראיה שלישית, ואמר רבונה, בריידר רב ירשוע לרבה, ואמר רבונה, מחיצה עשויה לנחת, לא שמה מחיצה. נחת הכוונה היא לשמירה. דבר שנעשה לשמירה, לא למגורים, אין לו תורת מחיצה, ראיה לדברים. והרבה ברבוע מערב לה לכל המחובה אריסטה אריסטה, והטעם לדבר מיד מבאר, משום פירה דבי טורי, והפירה דבי טורי כמחיצה עשויה לנחת דמיה, אז למה זה לא נחשב מחיצה? כי דבר שלא נעשה לטובת מגורים, לאו שמה מחיצה, דיינו. מספר את הגמרא שבעיר רבותי של רבונה ברדר רב יהושע, מספר לרבה, יש לנו את שיטת רבונה. רבונה אמר שרבה ברבוע, שהיה הרב של העיר מחובה, ומחובה הייתה עיר קטנה. כרגע אנחנו לא מבינים את המשמעות, אבל בעזרת השם עוד יבואר. מבחינתנו, עיר כזאתי, שבעיקרון כדי לעשות בה עירובי חצרות, אפשר לערב, להקיף מחיצה את כל העיר כולה, כי פחות מ-60 ריבו אנשים, ועל ידי המחיצה הזאת לעשות עירובי חצרות. בעיר הזאת היא מחוזה, שהייתה עיר קטנה, והיה לה מחיצה מסביב, מיד נסביר איך, בעיר הזאת הלך רב המקום, ועשה עירובי חצרות לכל שכונה ושכונה בפני עצמה, ולא שמח על המחיצה הכללית. זה הציור ברש"י, אין לנו ציור אחר. הציור הזה ברש"י, מה שאנחנו רואים בעצם, הריבועים האלה זה שכונה. שכונה שהיא מבואות מבואות. וככה יש כמה שכונות בעיר, באמצע כתוב פיירה דטורי. פיירה דטורי זה היה חפירה, שבחפירה הזאת שמו את כל הגרעיני תמרים וכדומה, זבל שהיה מיועד למאכל הבהמות, למאכל השברים. כדי לשמור על התעלה, עשו משני הצדדים מחיצה. זה הפס שנמצא בדברי רש"י. זאת אומרת שבמציאות הקיימת כרגע, העיר הזאת היא כולה מוקפת מחיצה. משני הצדדים, ימין ושמאל, יש לה את המחיצה שנעשתה כדי להגן על הפיירה דטורי, להגן על החפירה, ומהצד השני יש לנו את כל המבואות, ששורת הבתים גם יוצרת מחיצה. ועם כל זה לא סמכו את זה כדי שזה יהיה עירובי חצרות. למה? כי המחיצה הזאת לא נעשתה כדי לשמור על העיר. זה לא מגן על הדיירים, זה מגן על הפירות. זה דבר שנעשה רק לנחת, לשמירה מסוימת. דבר שלא נעשה למגורים, אין לו תורת מחיצה. נמצא שלפי מה שדיברנו כרגע בביאור רש"י, היה לנו אברוונקה, אילן גדול, שהוא בענפים שלו יוצר שטח גדול מוצל. הרי גלות היה מעוניין בשבת לאכול ארוחת צהריים תחת האילן. האילן הזה נמצא במקום שהוא יותר מבית שעתיים שלא הוקף לדירה. הולך הרש גלותה לרבון הברכינה ומבקש ממנו, תפתור לי את הבעיה במקום. הפתרון, הוא עושה לו סוכת שומרה לא ליד האילן, חדר צדדי בתוך השטח. המטרה, להפוך את המקום כמקום שהוקף לדיורים. בא רבה, מוציא את אותם קנים. למה? כי רבה אוחז שזה לא מועיל. שלוש ראיות לשיטת רבה. א', עיר חדשה ועיר ישנה, זה מקום שקודם הוא קף ולבסוף ישב, אי אפשר להגן בכזה צורה. דבר שני, זה מחיצה שהיא עשויה לצניעות, להגן מפני השומר, כדי שהוא ישתמש באוויר בחוץ, לא לדיורים של השומר בפנים. לא שמה מחיצה, זו מחיצה עשויה לנחת, לא לדיורים, לאו שמה מחיצה. ועל זה מסיים את הגמרא, קרי עליי ריש גלותא, בא ריש גלותא, כן, הקושייה הראשונה, כן. על מי אתה מדבר? על המקרה של העיר חדשה או על המקרה שלנו? כן, שם מה פושה את דברים? היה חומה. אחרי שהיה חומה, עשו בפנים בתים. והגדרה זה עיר חדשה.
אחרי שבנו את
עיר
החדשה, התחילו
לנדוד,
אחרי
הדמי
האחרון.
כן, כן, זה לא נוגע...
זה בדיוק, זה לא פה, זה לא פה, זה לא
פה. בעיר חדשה?
עיר חדשה ישנה, עיר ישנה, שישרה כאן, בתוך החומה. ונדמה, ויכול להיות שהיו דיירים, אחרי זה עשו חומה, ואז מהחומה.
ובעיר... רגע, ובעיר... לא, ובעיר ישנה, לא יכול להיות שהגדילו מחוץ לחומה.
אז זה הפך את עיר חדשה. ברגע שיש לך דיורים אחרי החומה, אז אני מודד בסביב אלפיים אמה מהבניין האחרון.
אז זה לא בעיר חדשה, זה עיר ישנה שיש בתים מחוץ לעיר שמארחים.
אז נצריך את עיר חדשה.
למה?
איך אתה קורא לבתים מחוץ לחומה? עיר חדשה?
לא, לא, לא. לא, לא. לא, לא, לא.
אז מהחומה גם כן.
הכל נכון, אבל זה לא כוונת הגמרא. כל מה שאמרת 100%. אבל לא זה הנידון. הנידון שלנו זה ביחס לבתים שבתוך העיר, בתוך החומה. עיר חדשה לא מדובר שהיה עכשיו בתים מחוץ לחומה. זה אותה עיר שנבנתה באותה תקופה שנבנתה העיר הישנה שנמצאת לידה. רק קודם שם עשו חומה ואחרי זה הכניסו בתים, ובעיר הישנה קודם עשו בתים ואחרי זה הקיפו חומה. זה ההבדל. זה לא, זה בדיני שבת. זה לא הגדרה של חדש וישן. העיר הישנה נבנתה 20 שנה אחרי העיר החדשה, והיא מכונית העיר הישנה בהגדרה דינית. כי קודם היה חומה, קודם היה דיורים, עיר והישן. הישן זה שהעיר היא ישנה והחומה היא חדשה. לעומת עיר חדשה, שהחומה היא ישנה והעיר היא החדשה, בהגדרה דינית פה, לא במושג חדש וישן. במקרה הראשון, זה בעצם הראיה הקונקרטית לשאלה שלך, במקרה הראשון מה מדובר? היה עיר שהיה בחומה ואחרי זה עשו בה דיורים. לא, הפוך, הפוך. היה חומה, אחרי זה עשו דיורים ואסור לטלטל, למה? הייתה חומה ואחרי זה דיורים, זה עיר חדשה. ועליה אמור שאסור לטלטל, למה? כיוון שקודם זה הוקף ואחרי זה ישב. הבוסטן היה לו חומה ואחרי זה עשו לו דיורים. אי אפשר לטלטל, כי זה קודם הוקף ולבסוף ישב. זה נקודתית כראיה. שני המקרים הנוספים רק באים להראות שגם אם זה היה נקרא מחיצה, אין פה מחיצה. כי גם אם היית אומר שהוא יצר פה דיורים, אין פה דיורים. כי מחיצה שעשויה לנחת או לצניות היא בכלל לא מקום דיורים. אבל אנחנו מדברים על ההגדרה של חומה. מה זה נקרא חומה? באנו ואמרנו שדבר כזה, שאתה מדבר על המקרה למעלה, עיר חדשה וישנה, באנו ואמרנו דבר אחד, שמכיוון שהחומה קדמה לבתים, היא לא יכולה לשמש בתורת עירוב. מה זה עירוב? עירוב הכוונה היא מקום שמחבר את הכל ביחד. זה נקרא לערב. כמו לערבב בני אדם, לשתף אותם ביחד, על מנת שזה ייחשב כמקום של אחד, ולא של כמה דיירים. וזה לא יכול לשמש בתורת עירוב. אומרת הזה הגמרא, קרי על האורש גלותה, חכמים הם להרע, ולהיטיב לא ידעו. באמת, שלושה מוראים מוכשרים מאוד, אבל איך לקלקל הם יודעים. להיטיב, איך לעשות משהו שאני אוכל להגיע מתחת לעת, זה הם לא יודעים. חכמים הם להרע ולא להיטיב. רש"י בפירוש השני, רש"י בפירוש השני שנמצא בשורה השנייה מהרחבות הקטנות מביא, ובתשובת הגאונים מצאתיה בלשון אחר וישר בעיניי מאוד, ובסוף רש"י מסיים את זה וכן עיקר, וכך נקה תופות, וכך תפסו רוב הראשונים את הפשט שבכלל לא מדובר פה על אילם. וזה תשובה 160, כנראה שהמצייר כדי שזה יהיה גדר של בוסטן עשה מלמעלה קצת פריחה של ט"ו בשבט, אבל ודאי שאין בזה שום קשר לצמיחה שיש מעל המבנה. לפי הפירוש השני שהופיע בשם תשובת הגאונים, אברוונקי זה מה שאנחנו קוראים אקסדרה, והדרך היה שבבוסטן, מי שהיום אמר באדמיה כמו בוורסאי, יש לך שטחים אדירים ששייכים למלך, והבוסטן. בבוסטן הזה, באמצע הבוסטן, בצד הבוסטן, היו שמים אקסדרה. אקסדרה זה היה מבנה עם ארבע רגליים, עם קומה מלמעלה, זאת אומרת, קירוי, תקרה מלמעלה, לפי שיטת רש"י שזוהי אקסדרה, שהמלך בזמן שהיה מטייל בבוסטן, היה אפשרות ששם הוא היה יושב לנוח בצל. האברוונקי הזה היה גם אצל הריש גלותא, אותו אקסדרה באמצע. והריש גלותא הזה מעוניין לעשות בשבת אירוע בבוסטן הזה, באקסדרה הזאת. מבקש הריש גלותא מרבונה לדאוג לו שהוא יוכל לטלטל חפצים מהבית למקום עצמו, לאקסדרה. עכשיו, מה ההבדל בין המקרים? האקסדרה זה ודאי רשות היחיד. מקום שיש לו תקרה, אומרים פי תקרה יורד וסותם, דיברנו על זה בדף הקודם. אני בדקו לאלמה, זהו מקום מוקף ארבע מחיצות המותר בטלטול. בלי שום קשר לכל הבוסטן. הבוסטן אסור בטלטול. האקסדרה מותרת בטלטול. הבית מותר בטלטול. הוא רוצה דרך לצאת מהבית לאקסדרה, בלי לטייל בבוסטן. רק מהבית לאקסדרה להעביר חפצים. הולך רב... כי זה מקום מוקף מחיצות. אתה לא רואה את המחיצות. אבל זה נקרא... לפי תקרה יורד לפרטם. עכשיו, המקרה הזה הולך רבונה ועושה מחיצות קנים שביל שמוליך מהבית עד האקסדרה. המטרה להפוך את השטח למוקף מחיצות מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות היחיד, אין בעיה לטלטל. הולך רבה, ולא שרבה לא מסכים איתו, אומר רבה אין צורך בזה, גם בלי לעשות מחיצת קנים אתה יכול לטלטל במקום. למה? כי רבה היה לו את השגיאה. רבה סבר, שכח, שמקום כזה, שקודם היה מחיצה, ורק אחרי זה היה דיורים, זה לא נקרא מקום שהוא קף לדיורים ואי אפשר לטלטל, ומכיוון שהאקסדרה נמצאת בתוך המקום, והאקסדרה הזאת היא משמשת לדיורים, ממילא הוא אחד שמותר יהיה לטלטל בלי לעשות שום פעולה. למחרת בשבת, אחרי שהם הוציאו את אותם קנים, וקלקלו וסילקו את הדבר, לא יכלו לצאת, ורבה נזכר בדין. ואז באים שלושת האמוראים ושואלים את רבה, איך אתה עושה כזאת פעולה? איך רצית להתיר את כל הבוסטן? אסור לטלטל בבוסטן. למה? מכיוון שזה לא מקום שהוא קף ולרקוף ישב, זאת אומרת ישב ולבסוף הוא קף, אלא הוא קף ולבסוף ישב. שלושת הקושיות זה קושיות על רבה, ועל זה מסיים הריש גלותא ואומר, חכמים הם להרע, לקלקלת מול הם ידעו, ולהיטיב לא ידעו, עכשיו בשבת קוקוריקו, אין לי מה לעשות עם זה. עכשיו למייס אני לא יכול ללכת ולצאת מהבית לאותו אקסדרה.
אם אתה אומר שרב אמינה שרב המתי לפי דעתו היה אסור, אם אומר שגם אם הוא קף...
מקום שאין בו דיורים בכלל. בוסטן שאין בפנים אקסדרה.
ברגע שזה לא שם מתי ירסק מה קודם...
נכון, נכון. כך הרש"י מביא, בשורה השנייה מהרחבות הגדולות, אלא להקל עליו, דסבירה לי דשרי לטלטולי בקולה בוסטנה. למה? דקיוון דבנה לה אברוונקה בבוסטנה, שוויה לכולו בוסטנה, חצר לה אברוונקה, ואז הם מוקף לדירה. ואז באו התלמידים, עשו לא כהוגן עשית. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אמר רבי אלי, שמעתי מרבי אליעזר ואפילו בית קור, וכאן זו השיטה הקיצונית לצד השני. עד היום דיברנו לפי כל השיטות, מקום שהיה יותר מבית שעתיים, שלא הוקף לדירה, אסור לטלטול כמו קרמלית, איסור של רשות הרבים מדרבנן, רק בדלת אמות. בא רבי אלי ומביא שהוא שמע מרבי אליעזר, הוא שמע מרבי אליעזר, שגם מקום שלא הוקף לדירה, עד שטח של 30 סאה, וזה תשובה למה שלמרנו במשנה, לא יודע אם זכור, אבל פה בזמן השיעור הוא ער, שלמדנו את המשנה, תוכל אמרת שזה 30 סאה זה סתם דוגמה. כאן הגמרא אומרת לא ככה. ה-30 סאה זה לא כדוגמה, אלא ה-30 סאה זה דווקא 30 סאה ולא יותר. ועל זה אומרת הגמרא, מקניצים זה לא כחנניה. דתניה חנניה אומר, ואפילו היא 40 סאה. למה? כאסטרטיה של מלך. אסטרטיה זה הרחבה. הרחבה, החלק האחורי בבניין של המלך, מה השטח שהיו מקדישים לו? 40 סאה. אז בשטח הזה זה נחשב כמו מקום שלא הוקף לדירה, ועם כל זה רשאי לטלטל בתוכו. אמר רבי יוחנן, ושניהם, גם רבי אלוהי שאומר 30 סאה, גם חנניה שאומר 40 סאה, ושניהם מקרא אחד דרשו, שנאמר, הפרק הזה מתחיל בחולי שחלה יחזקאל, ובא אליו חזקיהו, ובא הנביא ישעיהו לחזקיהו מלך יהודה ואומר לו, זה החולי האחרון, צו את ביתך, אתה צריך להכין צוואה כי מזה אתה לא תצא. למה? XYZ. הולך חזקיהו מפנה פניו אל הקיר, מרבה בתפילה, ואז אומר הפסוק, ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה, ומיד הוא חוזר, דיינו. עוד לפני שישעיהו מספיק לצאת אל העיר התיכונה, חוזר ומקבל נבואה שהתקבלה תפילתו של חזקיהו, והוא חוזר לידע אותו שהתקבלה תפילתו. הפסוק מופיע כתוב לא כמו אצלנו בגמרא, כפי שגמרא מיד תסביר. כתיב העיר וקרינן חצר. הכתיב בפסוק כתוב ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה. אבל כשאנחנו קוראים את הפסוק, המסורת זה לקרוא החצר התיכונה. מדוע? מכאן לאסטרטיה של מלך שהיו קיירות בינוניות. ובא ללמד אותך שאיך מכונה, מה גודל של חצר תיכונה. אם היה כתוב חצר חיצונה, חצר החיצונה זה החצר שלפני הבית. אבל כתוב התיכונה. התיכונה זה החצר האחורית. החצר האחורית, העיר רחבה, הגודל שלה זה גודל של עיר בינונית. אומרת על זה הגמרא, במאי קמיס וגימר סבר רבי אלוהי עיירות בינוניות אבן בית קור. אז 30 סאה זה השטח. ומר סבר חנניה, כמה זה עיר בינונית? 40 סאה אביין. ולכן בזה מותר לטלטל. שואלת הגמרא, רגע, וישעיהו, מה הבעיה? עכשיו אני בכלל לא מבין. אז מה ישעיהו מחפש בחצר האחורית? אני מבין. ישעיהו היה אצל חזקיהו, מוסר למלך הודעה מאוד לא נעימה, ויוצא מבית המלך, ותכף כשהוא יוצא הוא מקבל נבואה, וחוזר חזרה אל המלך. מאיפה יוצאים? מהחלק הקדמי. מה הוא מחפש ביתום בחצר האחורית? אומרת על זה הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, מלמד שחלך חזקיהו והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו. ישעיהו רצה למנוע את מלך המוות מלהגיע לבית של חזקיהו. מה הוא עושה? מוסיף ישיבה על פתח הבית על מנת למנוע ממלך המוות להיכנס לשם. מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבים ישיבה על פתחו, וזה המקור לדבר. אומרת הגמרא, ליבא דאמת ולאו מילתאי, זה לא דבר נכון להושיב ישיבה על פתח של חולה. מדוע? דילמאתי לאגרויה ביסטן. אתה מתגרה בסטן. עדיף ללמוד במקום אחר ולא על הפתח, לא להתחכם עם הסטן, כי אתה גורם לו לגרות אותו, ועד רבה זה עלול לגרור קלקול. ישעיהו לא פחד ממי? למה לא? אבל הוא מזיק לחזקיהו, הוא לא מזיק לישעיהו. לא, זה מזיק לחולה. לא, זה מזיק לחולה. הבעיה זה מול החולה. הרי אם ככה תגיד שכל ישיבה, יבוא הפתן ויקח מי שיושב בישיבה. לא, הבעיה היא... זאת אומרת שאתה, ברגע שאתה גורם לדבר הזה, יכול להיות שהחולה הזה לא היה צריך למות, וההתחכמות הזאת היא תביא את מלאך המוות לקחת אותו. זה מה שכתוב פה. שם את הישיבה מאחורה. זה הפתח האחורי. שואל טוב. שואל טוב, לכאורה לא ענינו שום דבר, מה אתה עובד עליי? השאלה נשארה טובה. אז עשית הישיבה, הישיבה, תעשי מקדימה, שלא יקנה את השאלה הזאת, שואל המערשה. אומר המערשה, מלאך המוות מגיע מאחורה. למה? למה? זה מתחיל יותר. זה לא מתחיל ככה. מלאך המוות לא מגיע. עלה המוות בחלוננו. עלה המוות אצל צעירים כתוב. ירד דודי לגנו. אבל הפשט הוא כזה. אומר המערשה שישעיהו ידע על פי נבואה, קימלו לישעיהו, שאצל חזקיהו יבוא מלאך המוות מאחורה. מה יש? אז בין כל אפשר להגיד סתם. כי כך הוא ידע, מה אתה עושה? אבל הפשט הוא אחרת. בית של מלך, אלא מאיפה? נו, אבל צריך להיכנס מאיזשהו מקום. היה לאל, היה גמרא, אבל ממש בקצרה, היה גמרא שאמרה מספרת שאברהם אבינו יושב בפתח של הגיהנום, וכל מי שיש לו ברית מילה מוציא אותו משם. כל מי שאומר את זה, זה טוב לגברים, מה עם אנשים? סתם הערת אגב. מה, הוא לא דואג לאנשים, רק לגברים? אולי זה שרה או שר, אבל לא כתוב. כל בעל העבר, מישהו בעל ברית, הוא מוציא אותו. אז מה זה מה שאני אומר? ומה עושה עם אנשים? לא כתוב במה, אבל זה כתוב. אחרי זה הגמרא אומרת שלגיהנום יש שלושה פתחים, ולגן עדן יש פתח אחד. אז ראיתי ששואלים, נו, אז איפה אברהם יושב? אבל יש כאלה שאומרים שיצחק ויעקב עוזרים לו. מה אברהם עושה? אז אחד מהתירוצים, אני חושב שזה דבר המתבקש. הגמרא מספרת על אליהו הנביא, שהרי אמר, דיבר, אפשר ובריתך, דיבר נגד עם ישראל. אחרי שהוא כבר גמר לקנות, אחרי שהוא כבר עשה את המייסים השברים. אז הוא קינה לבורא עולם. אז הוא אומר, אפשר. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה זה שעכשיו תעורר עליהם רחמים. מה הוא קיבל? שבכל ברית הוא צריך להופיע. איך הוא מספיק להופיע בכמה בריתות? הוא צריך עכשיו להיות פה. מה? מה פוש מלך? אבל מלך יכול להיות במקום אחד, הוא עושה כמה שליחויות. ולפה הוא לא מספיק, אצל נשאר בבוקר. מה הפשט בזה? כמו שאתם אומרים, כי זה אליהו, ככה אומרים, אותו דבר אברהם, זה הגדרה אחרת. ההתפשטות שלו זה הגדרה אחרת. פה בפשטות כתוב, ככה אומר המרשה, שהמלאך המוות לא מסתובב במקום ציבורי. איפה שיש הרבה בלגן הוא לא נמצא. עכשיו, בבית המלך באופן נורמל, נכנסים כולם, יש הרבה פעילות סביב בית המלך. אז המלאך המוות היה בא מאחורה. לכן הוא עשה לישיבה על פתחו. הוא אומר יותר מזה. למעשה באמת בכל חולה זה דבר שלילי. אז למה ישעיהו עשה? אז הוא אומר ככה, בכל חולה מה הבעיה? שאם אדם הוא חולה, אתה עכשיו רוצה להציל אותו, יכול להיות שאתה גורם לו למות, וככה לא היה צריך למות. פה ישעיהו קיבל בנבואה שחזקיהו מת. זאת אומרת, ודאי שמלאך המוות מגיע. כשוודאי הוא מגיע, ואין פה מה לנסות. אז מה שאפשר לנסות להציל, מצילים. כבר אין לנו מה להתגרות בו ביחס לחולה הזה. אומרת הגמרא, וכן שמעתי הימנו, אנשי חצר ששכח אחד ולא עירב, ביתו אסור. רש"י מאוד מעריך פה בדברים, אם רואים. אבל נדבר בקצרה את דברי רש"י כדי שנוכל להספיק. המסר הוא כזה בדברי רש"י. אנחנו אמרנו ככה, ברמה העקרונית, יש לנו חצר המשותפת לכמה בתים, או במונחים שלנו, יש בניין, 60 דיירים בבניין, לבניין יש חצר. אני מעוניין במקום שאין עירוב, כמובן. אם יש עירוב לעיר, זה לא נוגע אלינו. אנחנו מדברים במקום שאין עירוב לעיר. על מנת שאחד מהשכנים יוכל להוציא חפץ מהבית לחצר, צריך לעשות עירובי חצרות. המטרה, באו רבנן וגזרו. נכון שמדאורייתא, הבית, החצר, המבוי, הכל נקרא רשות היחיד. אבל כדי שבן אדם לא יגיע למסקנות מוטעות, שהרי הבית זה רשותית הפרטית, החצר זה משותף ל-60 דיירים. מחר הוא יבוא ויוציא גם מרשות היחיד לרשות הרבים. באו ואמרו לו, אדוני, תעשה עירובי חצרות. מה זה עירובי חצרות? כל בני הבית, כל הבני החצרות, משתתפים ביחד בסעודה אחת, בבית של אחד מהם, ועל ידי זה נחשב שיש פה בית אחת עם חצר אחד. בית פרטי עם חצר, תמיד אתה יכול להוציא לחצר. קרה, ואחד מהדיירים שכח לעשות עירובי חצרות. התוצאה, יש פה שני דיירים בחצר אחת. שני דיירים לחצר, אסור לטלטל לאף אחד מבני החצר. מה עושים? שבת. רוצים עכשיו לטלטל, מה? 59 דיירים לא יכולים לצאת להם מהבית לחצר עם חפץ. לא עשה. ושאחד לא עשה. אחד לא עשה וכבר לא חצר של אחד. וחצר ששייכת לכמה אנשים. מה עושים? מבקשים ממנו לבטל את החצר שלו. זה לא במערכת הקניינים, זה לא הפקר, זה לא ייאוש, זה ביטול אותם רבנן שהחמירו ואמרו שצריך לעשות עירובי חצרות, הקלו שאם קרה כזה מקרה, על מנת שבני הבתים יוכלו לצאת לחצר, אחד מהם יכול לבטל את רשותו בשבת רק כלפי אנשי חצר. הוא לא מבטל את הרשות שלו לכל העולם. רק כלפי בני החצר הוא מבטל את רשותו לשבת. עכשיו השאלה היא מה קורה, בסדר. אם אני, שאני לא מהשישים השכנים, רוצה עכשיו להיכנס לבניין ולהוציא חפץ מהבית לחצר, אין לי שום בעיה. זה רשות היחיד לרשות היחיד. ועם כל זה, אותם שכנים, לפי רבי אליעזר, יכולים כל השכנים להיכנס גם לבית של אותו דייר שביטל רשותו, ולהוציא חפצים מהבית שלו לחצר. אותו דייר יכול להיכנס לכל הבתים בבניין ולהוציא מהבית לחצר. ולבית שלו הוא לא יכול להיכנס. זה אבסורד. אם הוא היה בא מבחוץ, הוא יכול להיכנס. לכל השכנים הוא יכול, רק אצלו הוא לא יכול. למה? כי לא כנס. כי הוא לא אשם, הוא שכח. התשובה היא, ישן, מה אפשר לעשות? התשובה היא כזאת. הרי הוא מבטל את רשותו. זה אמרנו, זה לא מערכת קניינית. זה שום דבר. באותו רגע שהוא יכנס הביתה, אז הביטול מבטל את הביטול. זה שום דבר. אז הוא לא ביטל את רשותו. עובדה שהוא מסתומק. עובדה, לא שהוא אסור לו לדרוך בבית. אם הוא יוציא חפץ מהבית החצר, מתברר שהוא לא ביטל את רשותו. לכן, הוא לא יכול להיכנס לביתו. על זה בהגמרה ואומרת, והתנן, למדנו במשנה, ביתו אסור להוציא ולהכניס, לא ולהן. רבי אליעזר בא ואומר על פניו מה שטוען רבי אלוהי, שהם יכולים להיכנס אליו הביתה, רק הוא לא יכול. במשנה כתוב גם הם לא יכולים. אמר רבו לברי דמשו, אמר רב שש, לא קשיא. הרבי אליעזר והרבנן, נכון. רבי אליעזר סובר שאדם מבטל את רשותו, הוא מבטל בעין יפה. אף כשהוא מבטל את הרשות בחצר, הוא מבטל גם את הרשות בבית. אז אין בעיה להיכנס אליו הביתה. רבנן אומרים, מבטל רשותו, הוא לא מבטל בעין יפה. את החצר הוא ביטל, את הבית הוא לא ביטל, אז בבית אפילו להיכנס. אומרת אז הגמרא, כשתמציא לומר, אם תדקדק במחלוקת רבי אליעזר ורבנן, תגיע למסקנה, לדברי רבי אליעזר המבטל רשות חצר או רשות ביתו ביטל, ולרבנן המבטל רשות חצר או רשות ביתו לא ביטל. אומרת הגמרא, פשיטה, תודה רבה. אתה יכול להסביר אחרת את המחלוקת? כשתמציא לומר, אם תדקדק במחלוקת, תגיע למסקנה. ואם לא דקדקת, את אותה מסקנה תגיע. הרי מצד אחד לפי רבי אליעזר נכנס הביתה, לפי רבנן לא נכנס. מסקנה, בעין יפה מבטל או בעין רע. אומרת הגמרא, אמר רחבה או גרסה נוספת רבה, ענה ורבונה ברכינין התרגמינה, ביארנו, לא נצריך, הדגש כשתמציא לומר, בא ללמד דין אחר, אלא לחמישה ששורים בחצר אחד, ושכח אחד מהם ולא ערב, עירובי חצרות. מה אמרנו? שיבטל את רשותו. לדברי רבי אליעזר, כשהוא מבטל רשותו, אין צריך לבטל לכל אחד ואחד, כי מבטל בעין יפה. אז כשאני אמרתי שביטלתי לראובן, ביטלתי לשמעון, ללוי, ליהודה, ליששכר, לכל בני החצר. לרבנן, כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד. למה? כי לפי רבנן הוא לא מבטל בעין יפה, אז הוא זקוק לומר לכל אחד ואחד בנפרד שהוא מבטל את רשותו. וממילא אומר את הגמרא, כמן אז לעד דתניא, חמישה ששורים בחצר אחד ושכח אחד מהם ולא עירב. כשהוא מבטל רשותו, אין צריך לבטל רשותו לכל אחד ואחד, כמן, כרבי אליעזר. אותו דבר מהכיוון השני, רב כהנא מתני אחי, כפי שהבאנו, רב טוב ממתני אחי, הוא הביא שרב ששת הוא המתרץ. כמן אז לעד דתניא, איש ששורים בחצר אחד ושכח אחד מהם ולא עירב. כשהוא מבטל רשותו, אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. כמען? אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, כמען, כרבי אליעזר. נפלא. יכול. יכול. אבל הוא לא עשה ככה. יכול להיות. לא אמרתי ודאי, יכול להיות. אנחנו נלמד את זה. יש כזה עצה. היה הרבה אנשים, הייתי אצל הרב וולפזפר, ויש אנשים שעושים את זה. בעיקרון צריך ליטול רשות. יש מצב כזה שאתה יודע שיש לך דיירים... אז אני אומר, אנחנו נלמד, לא פשוט. דוגמה. דוגמה, יכול להיות 30 או 60, כמה שהיו בחצר. פשוט באופן נורמל, בזמן הגמרא, לא היה בניין רב קומות. אז בדרך כלל היה חצר אחת, ארבע, חמש, שש, שכנים, ודאי. לבטל את רשותו, למה לא? עכשיו יהיה רשות רק של השני, אותו מעשה. אבל הוא לא יוכל לבוא ולהוציא. נכון? בן אדם שיש לו חצר פרטית, הוא לא מערב. נכון? ודאי. חמישה ורק דוגמה. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפא לאביי, לרבי אליעזר, שאמרת לו שכשאדם מבטל הוא מבטל בעין יפה, היא אמר לא מבטלינה, ולרבנן שמבטל אינו מבטל בעין יפה, היא אמר מבטלינה, מה יהיה הדין? מסבירה הגמרא את השאלה. מה הייתה אמרת רבי אליעזר שאומר מבטל בעין יפה? משום דקסבר המבטל רשות חצר או רשות ביתו ביטל. וממילא והי, אמר ענה לא מבטלינה. אז אם הוא אמר אני לא מבטל, זה לא מבוטל. עודיל מטעמה דרב לזר משום דבית ולא חצר, לא עבידי אינשי דדיירה. אין בן אדם שגר בבית, של הבית אין חצר. וחיקה אמר לא מבטלינה, מה? אני מבטל את החצר, ואני לא מבטל את הבית, לב כל כמיני. אף על גב דאמר דיירנה, לב כלום כאמר. ברבורי מילים. אין בן אדם שגר בלי חצר. אם ביטלת את החצר, אז אתה כבר לא תגור בבית. אז אוטומטית, ברגע שמתבטל החצר, מתבטל גם הבית. אז גם אם הוא יגיד שהוא לא מבטל, זה לא יעזור, הבית מבוטל. ולרבנן השאלה, היא אמר מבטלין המים. תעמד הרבנן משום דקסבר ומבטל רשות חצר הוא רשות ביתו לא ביתו, כי הוא לא מבטל בעין יפה. והי אמר מבטלינה, אז זה מבוטל. עודים אתה עמד המשל משום דלא, אבי דין איש דמסלק נפשי לגמרי מבית וחצר. והווה כאורח לגבי. ושמע, אין בן אדם שמסכים, שהרי אמרנו, בהגדרה הלכתית הוא לא עשה כלום, זה רק הגדרת שבת. אין בן אדם שמוכן לבוא ולהגיד, אני מבטר על הרשות שלי בחצר ובבית. תגיד תודה שאני מבטל על הרשות בחצר. והי כי אמר מבטלין עליו כל כמינה. למה? אומר רש"י, בטלה דעתו אצל כל אדם. כיוון שאף בן אדם לא עושה כזה דבר, אז גם אם הוא אומר, אני לא סומך על הדברים שלו. אומרת הגמרא, אמר לי, בן לרבנן בן רב לזר, כיוון דגלי דעתי גלי, הכל תלוי בדעתו, אז אם הוא אמר שהוא לא מבטל לרב לזר, או מבטל לרבנן, זה תופס. מסיים את המשנה, וכן שמעתי ממנו, אומר רבי אלי, שמעתי מרב לזר, שיוצאים בהקרבלין בפסח, לגבי אכילת מרור. מה היה קרבלין? אמר יש לקיש, עצבת החוב ראיתה. מסביר רשי, סיב עווה, הגדל סביב הדקל, ונקרח ועולה בו כאילו לבי כפנים, וזה בחורף מתקשה, בקיץ וגדל ורח, וזה ראוי לשמש בתורת מרור. תוספות מביא שזה חייב להיות מין זרעים, לא יכול להיות מין אילן. הדרן הלך עופין פסין, ורק ברשותכם את המשנה על מנת שלא יהיה שלא ראינו דף כבזיים. בכל מערבין ומשתתפין, אומרת המשנה. כיוון שכבר קודם דיברנו, אז אנחנו לא נחזור בהרחבה, אבל אמרנו שיש לנו עירובי חסרות, שזה מוטל על כל בני החצר להשתתף ביחד בדבר מאכל בבית של אחד מהם. מכיוון שהאוכל זהו עיקר האדם, זה המזין של האדם, לכן זה נחשב רשות אחת עם חצר אחת. אותו דבר עירובי תחומים. אדם שרוצה לצאת בשבת יותר מ-2,000 ממש, שזה תחום שבת שלו, מניח שני סעודות, מזון שתי סעודות, במרחק 2,000 אמה ממקום ישיבתו, על ידי זה הוא קובע לעצמו מקום שמה ב-2,000 אמה, ואז יש לו 2,000 אמה לכל רוח, והיינו עוד 2,000 אמה. נדבר על זה במקומו. ומשתתפים שיתופי מבואות. ככה רש"י לומד את המשנה. עוד פעם, בכל מערבים, בכל מיני מזון אפשר לערב. מה? עירובי תחומים ועירובי חסרות. ומשתתפים שיתופי מבואות. תוספות בא ואומר, בלתי אפשרי. כי יש לנו דין שעירובי חצרות צריך לעשות דווקא על הפת. אז לא יכול להיות, בכל מערבים. אומר תופעות בכל מערבים זה רק עירובי תחומים ומשתפים שיתופי מבואות. חוץ מן המים ומן המלח. מים ומלח זה לא דבר המזין. וכיוון שכל המטרה של העירוב זה לקחת את דעתו ודירתו של האדם ולהניח את זה במקום מזונותיו, אז כולם דרים בבית אחת, ברגע שזה לא מזון זה לא יכול לעשות עירוב. והכל ניקח בכסף מעשר. אדם שיש לו פירות מעשר שני מהרה יבנה בית המקדש, צריך לקחת את המעשר שני הזה, לאכול את זה בקדושה, בירושלים, בתוך החומה. המעשר שני הזה, אם היה לו פירות מרובים, אומרת לו התורה, אתה יכול לבדות, להוסיף חומש, וצרת הכסף, ועלית ונתת בכל אשר תאווה נפשך. אתה יכול לקנות עם זה כל דברי מאכל, ועזרת השם מחר נרחיב מה הוא קונה בזה. כל דברי מאכל. הכל, אומרת המשנה, ניכר בכסף מעשר, חוץ מן המים ומן המלח. הגמרא תסביר שזה לא פרי מפרי, נראה בעזרת השם מחר, ולכן אי אפשר לקחת. הנודר מן המזון מותר במים ומלח. אדם שקיבל על עצמו שלא לאכול, אני לא נכנס עכשיו להגדרת מסכת נדירים. איזה צורה של נדר זה היה? מבחינתנו כרגע הגדרה כללית. נדר שאדם נדר שהוא לא יאכל מזון, מים ומלח מותר לו לשתות. למה? כי זה לא מזון. מזון זה דבר המזין. מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, מחדש את המשנה, שהנזיר הזה שאסור בשתיית יין, והישראל הזה שאסור באכילת תרומה, אפשר לעשות לו עירובים. ומעניין מאוד שרש"י כשמביא מערבין לנזיר, שזה שורה אחת לפני הרחבות התחתונות, רש"י מביא עירובי תחומים, וכבר עמדו על רש"י, והרבינו יונתן פה על הריף, שמסביר כמו רש"י בתחילת המשנה, בכל מערבים עירובי תחומים ועירובי חצרות, גם אצלנו אומר מערבין לנזיר עירובי חצרות ועירובי תחומים. רש"י משום מה לא השתמש אלא עירובי תחומים. בכל אופן, נזיר, על אף שהוא לא יכול לשתות מהיין, הישראל לא יכול לאכול מהתרומה, אבל מכיוון שזה דבר המזין, לא, לאחרים זה מספיק טוב בשביל לעשות מזה עירוב. סומכוס אומר, בחולין, אומר סומכוס, מה פתאום, אני צריך שהוא יאכל. לא שמישהו אחר יאכל, כי אני צריך לערב בשביל שזה יהיה מקומו, אז אי אפשר לבוא ולהשתמש, אלא בחולין. זה הגמרא תברר לנו, ואז הגמרא תשאל. נכון. נכון. והשאלה של סומכוס, לכן סומכוס לא מקבל את זה. והגמרא תבוא ותשאל, ולמה הוא לא חולק על נזיר? הרי גם נזיר לא יכול לשתות יין. הוא מדבר משום מה רק על חולין. כמו כן, מותר לקחת את אותו עירוב ולהניח לכהן בבית הפרס. בית הפרס זה שדה שהיה בקבר ונחרש המקום. מחפשים את הקבר, לא מוצאים אותו. אבל אנחנו חוששים מדרבנן, מדאורייתא אין שום בעיה. ספק תומה ברשות הרבים, ספקות האור. אבל מדרבנן אנחנו חוששים שמה נשאר שם איזשהו עצם כפעורה. ואז מדרבנן אנחנו לא נותנים לכהן לעבור בבית הפרס. באים ואומרים שמותר להניח את העירוב שלו בבית הפרס. מדוע? כי גם כהן שלמשל צריך לעלות לרגל וצריך לעבור דרך בית הפרס, אז כתוב מנפח ועובר. הוא עושה פור, מעיף את החול, את הזה לצדדים, ועובר באמצע. שאז אנחנו מניחים שאם היה עצם כפורה, אז הוא העיף אותה. ממילא, כיוון שמדרבנן יש לו תקנה, מותר לו להיכנס על ידי ניפוח. רבי יהודה אומר, מה? לא, לא נוגע לסומכוס, רש"י מדגיש. סתם האי ולאו סומכוס, כאמר לי. ממשיכה משנה ואומרת, רבי יהודה אומר, אפילו בין הקברות, מותר לכהן להניח את העירוב שלו בבית הקברות, אי, מה הוא יעשה? מפני שיכול לחוץ ולהילך ולאכול. הוא יכול לעשות מחיצה בינו לבין הקברות, ללכת בשדת איבר מגדל ולהוציא את העירוב, לכן, אם הוא יוצא, הוא יכול להיכנס, אפשר להניח את העירוב שלו שם.